מסכת זבחים דף פ ב', נתחיל בעמוד הקודם, 7 שורות מלמטה. מתניתין, הנטעים בפנים שנתערבו בנטעים בחוץ, ישפכו למה? יש קורבנות שצריך להזות מהדם שלהם בתוך ההיכל, כמו פרי עלם דבר וכדומה. אם הדם שלהם התערב עם קורבנות שצריך להזות מהדם שלהם על מזבח חיצון, ועדיין עוד לא שפכו מהדם שלהם על מזבח, הדין הוא ישפכו למה? צריך לשפוך את כל הדם הזה. מדוע? כי אסור להזות מדם של קורבן שלא במקום הנכון. נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים, כשר. אבל אם הכהן הזה לא שאל אותנו, והיזה מהדם קודם כל בחוץ, מזבח חיצון, מתוך דם התערובת, ואחר כך הלך והיזה בפנים, המזבח הזהב, הדין בזה שהקורבנות האלו כשרים. כי לכתחילה אסור להזות מדם של קורבן שלא במקום הנכון. אבל הוא איזה כבר. את האיסור שלו הוא עשה. מידך גיסה, הקורבן כשר. כיוון שאחרי הכל, כל קורבן היזו, על, היזו מהדם שלו במקום הצריך. כיוון שהיזו מדם התערובת בפנים. אז בסדר, אז היזו מהדם הזה בפנים. צריך להזות מדם התערובת גם בחוץ. היזו גם בחוץ. לכן הקורבנות האלה כשרים. בפנים וחזר מתן בחוץ, רבי עקיבא פוסל. החכמים מכשירים, שרבי עקיבא אומר, קודם שיכנסו לכפר בהיכל פסולין, החכמים אומרים, חטאת בלבד. רבי אליעזר אומר, אף האשם שנאמר, כחטאת כאשם. מה הדין אם אותו הכהן, הוא עשה בצורה הפוכה. קודם כל, הוא יזה מתוך תערובת בפנים, בתוך ההיכל על מזבח הזהב. ולאחר מכן, הוא יזה מדם התערובת על מזבח החיצון. אז בזה, רבי עקיבא אומר, שהכל פסול. ולחכי אומרים שזה כשר. מדוע? כתוב הפסוק לגבי קורבן חטאת, וכל חטאת אשר יובא מדמה אלוהי מועד לכפר בקודש, כלומר חטאת הזו היא חטאת חיצונית, צריך לעזוב מדמה על מזבח החיצון, והוא הלך והיזה מדמה בפנים, הכניס מדמה לפנים לתוך ההיכל, אומר הפסוק, לא יאכל באש תשרף, צריך לשרוף את הכל, כלומר קורבן נפסל. רבי עקיבא סובר, אומנם כתוב פסוק כל חטאת, אבל הוא הדין גם יתר הקורבנות. אם נכנס מדמה מפנים, נפסלו. לפיכך, הכהן הזה שהכניס את הדם לתוך ההיכל, אז כל הדמים האלו נפסלו, כך הדעת רבי עקיבא. ואילו החכמים סוברים שמקשרים. למה? כי מה שהפסוק פסל זה אך ורק חטאת, כמו שכתוב פסוק וכל חטאת שיובא מדמה. אבל אם זה יתר הקורבנות, זה כשר. רבי אליעזר אומר, מסכים לדברי חכמים, שיתר הקורבנות שיחס מדמל בפנים, הם לא נפסלו, אבל הוא אומר, לא רק חטאת, אלא גם אשם, שהרי התורה הקישה ודמתה את החטאת אשם, כמו שכתוב, פסוק כחטאת כאשם, תורה אחת להם, הכהן אשר יחפר בו, לא יהיה. גמרא, ונפלוג נמי רבי אליעזר בה, שאת הגמרא, מדוע התנה אמר, הניתנין בפנים שתערבו ביתנים בחוץ, ישפכו למה? למה רבי אליעזר לא כתוב כאן שהוא סובר שאין בעיה להזות מדם התערובת? הרי למה למדנו מקרה דומה? אם קורבנות שצריכות לעשה במזבח חיצון, אבל יש חטאת שניתנת מעל חוט הסקרה, ויש יתר הקורבנות שנותנים מהדם שלהם מתחת חוט הסקרה. אם תערבו ביחד, אמר רבי אליעזר אין בעיה. תזה מהדם שלהם גם למעלה וגם למטה. להפי שאסור להזות מדם קורבן שלא במקום הנכון. אומר רבי אליעזר הכהן יאמר כך, מה שאני צריך להזות מאדם שלו אני מתכוון לשם עבודה, ומה שאני לא צריך להזות מאדם שלו אני לא מתכוון לשם עבודה, אלא כמו נתינת מים בעלמא. אז גם פה יאמר כך, יגיד מה שאני נותן את העם תערובת, מה שצריך להזות בפנים זה בפנים, מה שלא זה לא יחשק כמו עבודה, אלא כמו מים בעלמא. ולמה הוא אומר שהכל ישפך למה? למה רבי אליעזר לא חלה כאן? נגמר איך לעביד, נתיב בחוץ והדר נתיב בפנים, כשם שצריך להקדים עליונים לתחתונים, כמה צריך להקדים פנים לחוץ. אומרת הגמרא, מפני שכאן יש לנו בעיה איך לעשות. אם תגיד לי קודם כל יהיה זה מדם התערובת על מזבח החיצון, ואחר כך ייתן מדם התערובת בפנים, בהיכל, הרי אי אפשר לעשות כך. כמו שאדם שיש לו שני דם של קורבנות, יש לו דם של קורבן חטאת, צריך לעזות על החלק העליון במזבח, ודם שיתר הקורבנות צריך לעזות את זה למטה במזבח. חובה היא להקדים את העליונים לתחתונים. ככה גם פה, יש לפניך דם שצריך לזות אותו בפנים, בהיכל, ודם בחוץ, עליך קודם כל להקדים את הפנים לחוץ, לכן אי אפשר להקדים ולזרוק מדם התערובת בחוץ. וניטיב בפנים והדם ניטיב לחוץ, כיוון דייקה חטאת ואשם דחי נכנס דמן פסולין לפסיכלה. אם תגיד לי קודם כל ייתן מדם התערובת בפנים, ואחרי זה ייתן מדם התערובת בחוץ, באמת יש קורבנות שאפשר לומר את התקנה הזו. אבל לגבי חטאת ואשם, הרי אם הוא יכניס מדמן בפנים, אז הם נפסלו. לכן ממילא רבי אליעזר לא יכול לתת תקנה כזאת בצורה פסוקה. לא ישפכו למה, אלא ייתן, והרי זה יאמר, זה נחשב כמו מים, הוא לא יכול לומר את זה. כיוון שההלכה הזאת היא לא מוסכמת בכל אופנים של הקורבנות. לפיכך, הוא לא אמר שום דבר. אבל באמת אתה צודק, שאם באמת יש מצב כזה של דם שנתנים בפנים נתערב עם עולה, או עם שלמים וכדומה, נכון? רבי אליעזר מורה שייתן בפנים ואחר כך ייתן מדם לערובת בחוץ. שרבי עקיבא אומר וכו'. אמר רבי דמר שמואל, משל דרבי עקיבא למה הדבר דומה? לתמיד שמזג לרבו בחמין ואמר לו, מזוג לי בחמין, כך גורס ראשי, מזוג לי בחמין. אמר לו, במה? אמר לו, בחמין אנו עסוקין. עכשיו, בין בחמין, בין מצונן, החלמי מגדי. חתד עסקינן ויתי. חתד יחתב רחמנה, למה לי? אלא בחתד קרמינה לה, אלא כל קדשים. אומר רבי דה בשם שמואל, לכאורה צריך להבין מה טעמו של רבי עקיבא. הרי כתוב בסוג מפורש וכל חטאת אשר יובא מדמה. למה רבי עקיבא דורש שהוא הדין גם ליתר הקורבנות? אלא, אומר משל מה הדבר דומה לתלמיד שמוזג לרבו כוס בחמין. היום, אדם שלוקח בקבוק ושופך לתוך כוס, קוראים זה מוזג. זה לא עברית מדויקת. מדויק, מה הכוונה מוזג? כאשר הוא מערב משקה עם משקה אחר. אז היה דרכם לשתות יין, לפעמים מוזגים את זה במים צוננים, לפעמים מערבים את זה עם מים חמים. אז תלמיד שמזג לרבו את הכוס יין עם מים חמים, אמר לו רבו, תמזוג לי כוס יין במים חמים. הוא שואל אותו, במה? במה למזוג לך? אז הוא עונה לו רבו ואומר לו, הרי עד עכשיו מזגת לי חמין. אם הייתי אומר לך, תמזוג לי כוס נוספת, ברור שהכוונה היא במים חמים. אם כן, למה אמרתי לך במים חמים? הכוונה היא שעכשיו אם תרצה אפילו בחמין גם כן זה בסדר. והכוונה שתוכל למזוג בצונן, הוא הדין כאן. הרי כל הקטע עכשיו לפני כן מדבר לגבי קורבן חטאת. אם הפסוק לא אומר מדת חטאת, אלא אומר וכל אשר הובא מדמה אלוהי מועד וכו', ודאי שהכוונה היא חטאת. כן, הפסוק מדגיש חטאת, בא לומר לך אפילו חטאת, אם יובא מדמה לבפנים, גם כן בהסרף. למה זה אפילו? אז אומרים המפרשים מפני שהרי חטאות הפנימיות דווקא צריך להכניס לבפנים. אומר הפסוק, בכל זאת, אם יש חטאות החיצוניות, אם אדם מכניס דמה לבפנים, הרי שהם נפסלו. אבל קל וחומר, יתר הקורבנות שהם גם כן פסולים. זה ההיגיון של רבי עקיבא, ככה מסביר שמואל. מתחיל לערבונה בריד רבי ישוע, מי יחדי? התרבו כל קדשים, לעניין מריקה ושטיפה. חטאתי חטאת רחמנה, למה לי? שמה מינה חטאתי, מדיה חרנלה. והלא דמיה אלא לתמיד שמזג לרבו בין בחמין בין מצונן. אמר לו, את תמזוג לי אלא חמין? אומר רבונה בריד רבי ישוע, אי אפשר לומר שזה טעמו של רבי עקיבא. הרי, עד רבה, כל הקודשים בפסוק שלפני זה נזכרו שמה. כתוב שם הפסוק בקטע הקודם, שאם האדם בישל קורבן חטאת באיזה כלי מתכת, ואחר כך למחורת הוא רוצה לבשל בזה פעם נוספת, צריך לפני כן לעשות לזה הגעלה, נקרא בשון התורה מריקה ושטיפה. הפסוק מסיים, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קדשים היא. נחשוב אחרי, מה זה קודש קדשים היא? שלא רק הדין הזה נאמר לגבי חטאת, שצריך לעשות זה מריקה ושטיפה, אלא כל הקורבנות כולם שבישל אותם בתוך גדרה, אם רוצה מחר שול ושל בקדרה, צריך לעשות זה מריקה ושטיפה. והפסוק הבא, אחרי שהפסוק אמר קודש קדשים היא, שבמילים האלה ריבה את כל הקורבנות כולם, אומר וכל חטאת שהובא מדמה וכו'. אם הפסוק לא היה אומר חטאת, אלא היה אומר וכל אשר יובא מדמה, עד רבה. בזה הייתי מבין שמדבר לגבי כל הקורבנות. כי לפני כן אמר קודש קדשים היא שמדבר לגבי כל הקורבנות. אם הוא אמר חטאת, משמעות דברים מעד רבה, אני חוזר חזרה לעניין הראשון, אומר דווקא חטאת ולא, הכל. ועד רבה, אומר רבונה ברדי ישוע, אתה יודע דווקא למה זה דומה? לתמיד שהיה מוזג לרבו לפני כן, כוסות גם של חמין, גם של צונן, אחר נותן לו בסעודה, כוס כזו, כוס כזו, ובא רבו עכשיו אומר לו, אל תמזוג לי אלא בחמין, ודאי שמשמעות דברים היא דווקא חמין, ולא צונן, הוא עדין גם פה, היות שבני כן זכר קודש קדשים מכל הקורבנות, והפסוק הבא אומר, וכל חטאת, משמעות דברים היא שהפסוק רוצה להגיד, ההלכה הזו דווקא חטאת ולא ליתר הקורבנות, כן אי אפשר לומר שזה טעמו של רבי עקיבא, אלא, אומר רבי עזריה וישוע, תעמד רבי עקיבא מחטאת וכל חטאת, הפסוק יכול היה לומר חטאת, מה שאמר וכל חטאת, ומנין לי שזה טעמו דתניא, חטאת, אין לי אלא חטאת, אם הפסוק אומר, וחטאת שרובה מדמה, הייתי מבין דווקא חטאת. אבל קודשי קדשים מנין, שמכרס דם שלהם בפנים, פסול, תלמוד לומר כל חטאת, קדשים קלים מנין, תלמוד לומר וכל חטאת, ונוספת, דברי רבי עקיבא. אמר רבי יוסי הגלילי, אפילו אתה מרבה כל היום כולו, איני שומע לך. אומר רבי יוסי הגלילי, אי אפשר לדרוש שהפסוק בא לרבות כל הקורבנות כולם. אפילו תביא לי עוד ועוד מילים, שמשמעם הם לרבות עוד דברים אחרים, אי אפשר, הפסוק מדגיש פורש שאומר חטאת. אלא חטאת, אין לי אלא חטאת יחיד. חטאת ציבור מנין? תמוד לומר כל חטאת. אומר אלא, אם אתה רוצה לדרוש את המילים כל חטאת, נגיד לך איך אפשר לדרוש את זה. אם הפסוק אומר חטאת, הייתי אומר חטאת של אדם יחיד. חטאת ציבור מנין? תמוד לומר כל חטאת. ואין לי אלא חטאת זכר, כמו סעירים של המועדות. אני חושב בזה שמביאים סעירים. חטאת נקבה מנין? תמוד לומר וכל. בבקשה גמרא כלפי אליה, וכי באמת הייתי סבור לדרוש קודם כל לרבות חטאת זכר יותר משל חטאת נקבה, הרי אדרבה. להיות שהפרשה נדברת שם על גבי חטאת, וסתם חטאת זו חטאת נקבה, אדרבה מסבר לדרוש את זה תחילה. עונה גמרא אלא הכי כאמר, אין לי אלא חטאת נקבה, חטאת זכר מנין, תמוד אומר וכל חטאת. סבר רבי יוסי הגלילי, היקרא לאחי ודעתה, בבקשה גמרא, וכי רבי יוסי הגלילי סובר, שהפסוק הזה וכל חטאת שיובא מדמה, בא ללמד אותי שקורבן חטאת שנכנס מדמו להיכל הוא נפסל. והתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, כל העליין כולו אינו מדבר אלא באפרים הנשרפים ושעירים הנשרפים לשרוף סוליהן הבית הבירה ולעמוד בלא תעשה על אכילתו. אומר רבי יוסי הגלילי, הפסוק הזה לא בא ללמד אותי שחטאת שנכנס מדמה לבפנים נשרפת, אלא זה בא ללמד אותי שפרים הנשרפים, שערים הנשרפים, שצריך להכניס מדמה בפנים. זה שאומר הפסוק, כל חטאת אשר יובא מדמה אלוהי מועד. כלומר, שצריך ככה לעשות. דיינו פרים הנשרפים, שצריך לזול מדמה בפנים. אומר הפסוק, לפעמים לא תאכל באש תשרף. הפסוק אומר, נגיד שלפעמים צריך לסוף את זה במקום אחר, לא מחוץ שלוש מחנות. מה מדובר כאן? מדובר לגבי שהם נפסלו. אומר הפסוק, בקודש לא תאכל, באש תשרף. איפה תשרוף את זה? בקודש. דהיינו, שורפים אותם בבית הבירה, בתוך בית המקדש שמה, ולא על שפך הדשן מחוץ שלוש מחנות. כי פרים השרפים שנעשו כלחתם, שורפים אותם מחוץ לשלוש מחנות, על שפך הדשן. וכאן אומר הפסוק, את אלה לא תעשו ככה, אלא בקודש באש תשרף. ועוד דבר, הפסוק הזה בא בשביל למדתי לתת, לא תעשה אחרתו, שמי שאוכל פרים השרפים, בין אם נעשו כלחתם ובין לא נעשו כלחתם נפסלו, בכל אופן שבזה לא תאכל לאו בדבר הזה. אמרו לו, חטאת שנכנס דמה לפני ולפנים מניין, אם יש קורבן חטאת שנעשית בחוץ ונכנס דמה לבפנים, מניין שהיא גם כן נפסלת. אמר להם, זה לומדים מקום אחר, הן לא הובא, כתוב משה רבנו אמר לאלעזר ויתאמר, הן לא הובא את דמה לקודש פנימה, אחות תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. מכאן למדנו מכלל הן תשומע עליו, שאם נכנס דמה לבפנים, אז אסור לאכול ממנה. כל פנים למדנו מכאן, שהפסוק כל חטאת ודעת רבי יוסי הגלילי, בכלל לא בא ללמד אותי, לפסול קורבן חטאת שנכנס דמה לבפנים. עונה הגמרא לדבריו את רבי עקיבא כאמר, אכן, הוא עצמו סובר, שחטאת שנכנס מדמה לבפנים, לומדים את זה מהפסוק, הן לא הובא מדמה אל הקודש פנימה. רק הוא אומר לרבי עקיבא, גם אתה שאתה סובר שהפסוק הזה בא לרבות לי, שחטאת שנכנס דמה לבפנים היא פסולה, אבל אי אפשר לדרוש מזה קורבנות נוספים, כמו עולה ושלמים, אלא אך ורק שדרוש את זה לסוגים שונים של חטאות, אבל ודאי לא לדבר שהוא לא חטאת. מדניתין, חטאת שכיבד דמה בשני כוסות, יצא אחד מהן לחוץ, הפנימי כשר. אם יש קורבן חטאת, שצריך לעשות אותה בחוץ, חטאת רגילה, אדם שחטא חטא. אז מה הדין? אם הוא קיבל את זה בשתי כוסות, היה הרבה דם לקורבן, קיבל את זה בשתי כוסות. אחד מהכוסות הללו יצא איתה הכהן לבחוץ. אז מה שיצא בחוץ, ודאי שזה נפסל. אבל אותה הכוס שעדיין נשארה בתוך העזרה, היא קשרה, אפשר לעזות מהדם הזה אגבי המזבח. נכנס אחד מהם לפנים, מה הדין אם בטעות כוס אחת מאלו נכנס איתה לפנים על היכל? רבי יוסי הגלילי מכשיר בחיצון. אותה הכוס שנכנסה פנימה ודאי נפסלה, אבל אותה כוס שעדיין בתוך העזרה היא קשרה. חכמים פוסלים אומרים, מה שהכנסת כוס אחת לבפנים להיכל, זה פוסל גם את הכוס שנשארה עדיין בעזרה. אמר רבי יוסי הגלילי, מה אם במקום שמחשבה פוסלת בחוץ, לא עשה את המשויר כיוצא? מקום שאין המחשבה פוסלת בפנים, אין עודים שלא עשה את המשויר כנכנס. אומר רבי יוסי הגלילי, יש לי קל וחומר להכשיר את זה. למה? שהרי אם האדם בשעה שהוא שחט את הקורבן, הוא חשב שאת הדם הוא יזה אותו בחוץ. הדין הוא שהקורבן הזה נפסל. לעומת זה, אדם שהוא בשעה שחט, הוא חשב שהוא יזה מדם הקורבן הזה, במקום יזה ממנו בעזרה על המזבח, הוא חשב שהוא יזה ממנו בתוך ההיכל. הדין הוא שהקורבן הזה לא נפסל. רואים מכאן שההיכל זה יותר קל מחוץ לעזרה. ואם כן, קל וחומר. ומה אם בחוץ לעזרה שזה חמור? מה יהיה הדין אם אדם לא חשב שום מחשבת פסול, אלא פשוט היה לו כאן שתי כוסות, הוציא כוס אחת לבחוץ? אתם יודעים שהכוס שנשארה בפנים קשרה. קל וחומר שאם האדם היה לו שתי כוסות בעזרה, נכנס עם כוס אחת להיכל, שזה לא יפסול את הכוס שנשארה בעזרה. בואו נראה זה בתוך לשונו של רבי יוסי הגלילי. אמר יוסי הגלילי, מה אם במקום שהמחשבה פוסלת, דהיינו בחוץ, מחוץ לעזרה? אם אדם חשב שהוא יזרוק את הדם מחוץ לעזרה, נקרא מחשבה פוסלת. בכל זאת לא עשה את המשויר כיוצא. אם אדם היה לו שתי כוסות בתוך העזרה, וכוס אחת יצא החוצה, הכוס שנשארה בתוך העזרה, היא לא נפסלה. מקום שאין המחשבה פוסלת, בפנים, דהיינו מקום שאם אדם חשב שחט, הוא חשב שהוא יזרוק מהדם הזה בפנים. המחשבה לא פוסלת את הקורבן. דהיינו בפנים, דהיינו בתוך ההיכל. אז זה קל יותר. אין עודין שלא נעשה את המשויר כנכנס. זה לא קל וחומר. שאם יש כוס אחת שנשארה בתוך העזרה, היא לא תיפסל כמו אותו הכוס שנכנסה לתוך ההיכל. זו סברת רבי יוסי הגלילי. עכשיו הגמרא, המשנה מביאה עוד מקרה. נכנס לכפר, אף על פי שלא כיפר פסול. רבי אליעזר, שמעון אומר, עד שיכפר. אם האדם הכניס דם לתוך ההיכל, בשביל להזות מהאדם הזה על מזבח הזהב, אף על פי שלא כיפר, פסול. דעת רבי עזר. בשעון אומר לא. לא נפסל לעד שבפועל יזה מהאדם הזה על גבי מזבח הפנימי. רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג, אז זה קשר. כל הדמים פסולין שיתנו על גבי המזבח, לא ירצה הציץ אלא על התמם. שהציץ מרצה על התמם, אינו מרצה על היוצא. אם יש דם שהוא נפסל, והאדם הזה היזה מהאדם הזה על המזבח, למרות שיש ציץ, זה לא מרצה. זה לא מכפר, ולא על הבעלים שלך, צריך להביא שוב פעם קורבן מחדש. שאין הציץ מרצה, מכפר אלא דווקא על דם תמה, שנתנו ממנו על גבי המזבח, אז הציץ מרצה, והקורבן על הבעלים שם חובה. אבל אם הדם הזה נפסל מחמת שהוא יצא, הציץ לא מרצה. גמרא, תניא. אמר רבי יוסי הגלילי, קל וחומר. ומה במקום שמחשבה פוסלת? בחוץ. לא פסל דם שבחוץ, את שבפנים. מקום שאין מחשבה פוסלת? בפנים. אין עודין שלא יפסל דם שבפנים. לא יפסול דם שבפנים עת שבחוץ. זה ההוכחה שהוא הוכיח במשנה. אמרו לו, הרי הוא אומר, אשר יובא מדמה, אפילו מחצת דמה. אמרו לו, לא, אין מה לעשות. הפסוק לימד את המפורש. אמר לכל חטאת שיובא מדמה, משמע אפילו מחצת דמה, פוסל את הכל. אמר להם, קל וחומר לא יוצא מעטה. ומה במקום שאין מחשבה פוסלת בפנים, פוסל דם שבפנים עת שבחוץ. מקום שמחשבה פוסלת בחוץ, אין עודין שיפסול דם שבחוץ עת שבפנים. אמרו לו, הרי הוא אומר, אשר יובא מדמה, הנכנס פוסל, ואין היוצא פוסל. אמר להם, כן, לפי דבריכם, אם האדם הזה הוציא דם בפועל כוס אחד מהכוסות לחוץ, אז קל וחומר זה יפסול את אותה כוס שנשארה. למה? ומה במקום שאין המחשבה פוסלת, דיינו בתוך ההיכל, אם הוא חשב שהוא יזרוק מהדם בהיכל, רק חשב בלבד. אז בכל שרי, הדם הזה לא נפסל. אבל אם הוא יכניס חלק מהדם להיכל, גם הדם שנשאר בתוך העזרה הוא נפסל. מקור שהמחשבה פוסלת, דהיינו מחוץ לעזרה, לבחוץ, בהר הבית. אם הוא חשב שהוא יזרוק מאדם מחוץ לעזרה, זה חמור, זה פסול. אז אם כן קל וחומר, שאם אדם הוציא כוס אחת לבחוץ, שלפי דבריכם זה יפסול גם את הכוס שבפנים. אמרו לו, נכון, מצד קל וחומר זה כך, אבל התורה לימדה אותנו, כתוב, אשר יובא מדמה, בלומר דווקא מדמה, הזו בא למד אותנו מיעוט. דווקא הנכנס לתוך העזרה פוסל את כל הדם. אבל מה שיצא מחוץ לעזרה, זה לא פוסל את כל הדם, אלא רק את הדם שיצא. שואלת הגמרא, ותהיה מחשבה בפנים פוסל מקל וחומר. לכאורה, מדוע באמת אני אומר, שאם אדם בשעה שחת חשב לזרוק מאדם בתוך ההיכל, זה לא פוסל את הקורבן. לכאורה, נאמר שזה יפסול מכוח קל וחומר. ומה במקום שלא פסל דם שבחוץ, את שבפנים, דיינו מחוץ לעזרה, בכל זאת מחשבה פוסלת בחוץ. מקום שפסל דם שבפנים את דם שבחוץ, היכל, שאם אתה הכנסת מעט דם בפנים, פוסלת גם דם שמחוץ להיכל. אינו דין שתהיה מחשבה פוסלת בפנים, זה לא קל וחומר. שאם אדם שעה שחת חשב שיזרוק מאדם בתוך ההיכל, זה יפסול את הקורבן? עונה הגמרא, הרי אומר, ביום השלישי, מקום שיהיה משולש בדם ובבשר ובאימורים. דהיינו, כתוב לפני כן, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף. פסוק המשיך, ואם יכול יאכל בשר זבח של המוות בשישי, לכאורה, למה פסוק חוזר להדגיש ביום השלישי? ולפני כן אמרת ביום השלישי, כן, הפסוק מספיק כאן שאומר, ואם יכול יאכל, אמרתי לך שלא יאכל, באש ישרף. הפסוק יגיד, ואם יכול יאכל, אז לא ירצה וכו' וכו'. למה אמרת שם בשלישי? מתי אני אמרתי לך שהמחשבה פוסלת דווקא כאשר אותו מקום הוא משולש, אפשר לשאול שלושה דברים, גם לזרוק את הדם, גם לאכול שם את הבשר וגם להקטיר אימורים. וזה בעצם כל מקום שהיה בעולם בזמן שהיה הבמות, הם מותר לעשות כל זה. להפוקי ההיכל, ששם מותר להזות את הדם, אבל מכל מקום אי אפשר להקטיר שם אימורים, ובוודאי שאי אפשר לאכול שם בשר. לכן מקום כזה התורה אמרה שהוא לא נפסל במחשבה של פיגול ושל מחוץ לזמנו, מחוץ למקומו. ואת הגמרא, ולא תהה מחשבה פוסלת בחוץ מקל וחומר. ואת הגמרא, הרי אם הכהן שוחט, באותה שעה הוא חושב שהוא יזרוק את הדם בחוץ, אז המחשבה פוסלת. זה נקרא פיגול. לכאורה אומרת הגמרא למה? נאמר. שזה לא יפסול. קל וחומר. ומה? מקום שפסל דם שבפנים, עת שבחוץ. אם הוא הכניס חלק מהדם בפנים, פסל גם דם שישר בחוץ. דיינו בהיכל. בכל זאת, אין מחשבה פוסלת בפנים. דיינו בתוך ההיכל, בפנים. מקום שלא פסל דם שבחוץ, עת שבפנים. אם אדם הוציא דם לבחוץ, זה לא פסל דם שישר בתוך העזרה. אינו דין שלא יהיה פוסל מחשבה בחוץ, שאם אדם חשב בשעה שחת, שהוא יזרוק מהדם הזה בחוץ. לא קל וחומר שזה לא יפסול אותו. תמוד לומר, שלישי חוץ לזמנו, פיגול חוץ למקומו. פסוק אומר, ואם יכול יאכל שרזיח של המה ביום השלישי. מה הכוונה היא? שהוא חשב בשעה שחת שהוא יאכל מזה ביום השלישי, זה נקרא חוץ לזמנו. פסוק ממשיך ואומר, לא ירצה, המקריב אותו להיחשב לו, פיגול יהיה. מה צריך שאמר פיגול? ולומר לך שאם הוא חשב לזרוק מדמו או לאכול ממנו חוץ למקומו, גם כן זה פסול. עד עכשיו דיברנו לגבי דם. עכשיו רוצים לדבר מה קורה לגבי בשר. אומרת הגמרא, בשר היוצא לחוץ. פסול. הנכנס לפנים, כשר. אם אדם הוציא בשר של קודשי קדשים, שצריך להיות רק בתוך העזרה, הוציא את זה מחוץ לעזרה, זה נפסל. מה הדין את הבשר הזה? הוא יכניס אותו פנימה לתוך ההיכל, אומרת הגמרא, זה כשר. וזה חידוש גדול. למה? שאחרה מצד סברא הייתי אומר אחרת. שיהיה בדין שפסול. ומה? במקום שלא פסל דם שבחוץ שבפנים, הרי מחוץ העזרה, אם יצא דם לבחוץ, זה לא פסל דם שנשאר בתוך העזרה. בשר היוצא לחוץ, פסול. אם כן, קל וחומר, מקום שפסל דם שבפנים שבחוץ, דהיינו בתוך ההיכל, בשר הנכנס בפנים, אינו דין שיפסול, זה לא קל וחומר שהבשר שנכנס בפנים, שהבשר הזה יהיה פסול, אלא יש פסוק, הרי הוא אומר, מדמה, דמה ולא בשר. דווקא כל החטא שבא מדמה, אז זה יפסל. אבל הבשר שנכנס בפנים לא נפסל. קל וחומר מעט. ומה במקום שפסל דם שבפנים עת שבחוץ? בשר הנכנס לפנים כשר. אם בשר נכנס תוך ההיכל, הבשר לא נפסל. מקום שלא פסל אדם שבחוץ שבפנים, דהיינו מחוץ העזרה. בשר היוצא לחוץ אינו דין שקשר לו, קל וחומר נאמר, שאם בשר יצא מחוץ לעזרה, שהבשר הזה יהיה קשר? אלא אומרת הגמרא, יש פסוק שלומדים ממנו, שבשר שיצא מחוץ העזרה הוא פסול. מהו הפסוק? הרי אומר בשר בשדה טרפה לא תאכלו. כיוון שיצא בשר חוץ עם חיצתו, נאסר. הפסוק שמדבר לגבי טרפה, אומר הפסוק, הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכם תשליחון אותו. ואם הבשר הטרפה, בהמה הטרפה הזאת, זה לא בשר, זה בתוך העיר. וכי לא צריך לסרט את זה לכלב, וכי מותר לאכול את זה, זה אסור לאכול בכל מקום. אלא מה הפסוק אמר בשדה? הפסוק דרך אגב להוסיף פה בין סוגריים כביכול עוד הלכה. הוא בשר, אז צריך בשר טרפה לא תאכלו. הפסוק מוסיף עוד דבר, בשדה, זה עוד סיוון, מצווה נוספת. מה קרה בשדה? הדברים צריכים להיות בתוך העיר. אם זה דבר שיוצא מחוץ לעיר, זה כאילו בשדה, משהו מחוץ למקום שלו, גם כן לא תאכלו. באה התורה עמדה אותך. כל דבר שהתורה כתבה לך מחיצות, תורה כתבה לך מקום, אם הבשר הזה יוצא מחוץ למקומו, אז לא תאכלו. מה זה בא לרבות? גם בשר של קדשים. קודשי קדשים צריך להיות בתוך העזרה, יצא מחוץ מחיצתו, נאסר. תנו רבנן. פנימה, אין לי לפנימה. היכל מיני, תמוד לומר, אל הקודש פנימה. אומר בפסוק, הן להובה אדמה אל הקודש פנימה. אם הפסוק היה אומר פנימה בלבד, הייתי חושב דווקא ממש פנים, בתוך קודש הקודשים. מניין דם שנכנס לתוך ההיכל גם כן נפסל, שנאמר אל הקודש פנימה, אל הקודש בא לרבות גם לתוך ההיכל, אם נכנס לשם זה נפסל. שואלת הגמרא, ויאמר קודש ועד יאמר פנימה. אז נסתיק שהפסוק יאמר, בכל בשר שיובה, בכל חטאת שיובה מדמה אל הקודש, ומלמד שכבר נכנס להיכל נפסל. מילא אני יודע, קל וחום נכנס לתוך פנימה, לתוך קודשי הקודשים שנפסל. אמר רבה, בא זה ולימד על זה. מדי הבא תושב בשכיר דתניא. תושב זה קנוי קניין עולם. שכיר זה קנוי קניין שנים. יאמר תושב אל יאמר שכיר. ואני אומר, קנוי קניין עולם אינו אוכל. קנוי קניין שנים לא כל שכן. אילו כן הייתי אומר, תושב זה קנוי קניין שנים. אבל קנוי קניין עולם יהיה אוכל. בשכיר, וימר תושב שזה קנוי קניין עולם, וזה קנוי קניין שנים, ואינו אוכל. עונה רבה, לולא שנאמר בתורה פנימה, הייתי חושב מה פרוש אל הקודש, הכוונה לתוך קודש הקודשים. רק אז נפסל, אבל אם צריך לעשות להיכל, לא נפסל. כשהפסוק אמר לי שתי מילים, אל הקודש פנימה, אז אם זה כוונה קודש קודשים כבר כתוב פנימה, מה זה קודש? אז המילה פנימה לימדה אותי שקודש הכוונה היא אפילו בהיכל, גם כן נפסל. מביא דוגמה כעין זו. כתוב בתורה שאם כהן הוא קונה עבד כנעני, זה עכשיו כמו בהמה שלו וכדומה, זה קניין כספו, ומילא אותו עבד כנעני יכול לאכול בתרומה. אבל התורה אומרת שאם יש אדם זר, ישראלי לא יכול לאכול בתרומה. ספר התורה וחוזר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. מה זה תושב כהן? כהן, עבד עברי, שנמכר לכהן ונרצע. למרות שהוא אצלו תושב, יושב אצלו, כי אין העולם, עד שנת היובל, לא יכול לאכול. זה לא דומה עבד כנעני שהתורה התירה לו. ומה זה ושכיר? אם זה עבד עברי שנמכר שש שנים לכהן, גם הוא לא יכול לאכול בתרומה. לך הוא רע. אם הפסוק אומר שתושב, אינו עבד, עבד עברי שנרצע, עובד עד היובל, אינו אוכל, קל וחומר, שהשכיר, שהעבד עברי שש שנים בלבד, שאינו אוכל, כי למה התורה צריכה להדגיש גם את זה? אלא, שאילו הפסוק היום אומר רק תושב, הייתי חושב מדובר כאן על העבד עברי של שש שנים, הוא לא אוכל. אבל אם הוא נקנה קניין העולם עד היובל, אולי זה יחשב כמו עבד כנעני, שיוכל לאכול בתרומה. כאשר הפסוק אמר שני פסוקים, גם תושב וגם שכיר, לימד אותך שאפילו עבד עברי שנרצע גם כן אינו אוכל. הוא הדין בענייננו, בזה מלמד על זה. אמר רבייה בשלמה הטעם, תרי גופנינו. יפה אגב דאבה לקרא מכתב נרצע לא יוכל, וידי אחת תבקל וחומר. מי תדע תבקל וחומר, תלך וכתב לקרא. אלא אחר כיוון דיפסל בהיכל, לפני ולפנים, מה יבעי? אומר אבייה, זה לא נכון, זה לא דומה לשם. שמה, הרי מדובר בשני בני אדם. נכון שהתורה יכלה לומר, נרצע אינו אוכל, והייתי אומרים זה קל וחומר שכיר. אבל עכשיו כשהתורה אמרה לך שהתושב, ואמרה שכיר, התורה שום מילה לא מיותרת. התורה אמרה תושב, דיברה לך לגבי עבד נרצע. כאשר תורה מדברת לך על זה, נכון שמכוח קל וחומר אני יכול ללמוד מזה, שגם אם הוא נמכר לשש שנים, ודאי שהוא לא אוכל קל וחומר. אבל לפעמים, דבר שלמה אותו בקל וחומר, התורה כותר אותו במפורש. כי מכל מקום התורה לא כתבה במילה נרצע או במילה תושב את העבד עברי לשש שנים. התורה לא כתבה את זה, אפשר ללמוד, אבל התורה לא כתבה. לעומת זה כאן, ברגע שהתורה אומרת לך אל הקודש פנימה, קודש מדבר לך בהיכל, ברגע שהוא נכנס להיכל כבר נפסל. אז כשהתורה אומר לך בסיכום, דע לך כשהוא נכנס לבפנים, לתוך קודש הקודשי הוא נפסל, זה מילה מיותרת. נכון שהתורה על פי זה הסבירה את המילה הקודמת, אבל בסופו של דבר יוצא שהתורה אמרה הלכה שהיא לא מציאותית בשום מקרה. אין שום מקרה בעולם, לפי דבריך, שיש דם שנפסל כשנכנס תוך קודש הקודשים, כי הוא נכנס קודם לחיל, כבר נפסל שם. אלא מה רבי לא נצריכה, אלא על דרך משופש. אלא רבי אומר, זה בא ללמד אותנו שאם הוא נכנס לתוך קודש הקודשים, לא ישירות דרך ההיכל, אלא נכנס מהצד השני דרך העזריים בחוץ, מאחורה, משם הכניסו את זה לתוך בית הקודשים, דרך גגין ועליות, מהחלון הכניסו שם. המלא רבה וההבה אקטיב, אשר יובה מדמה, משמע יובה כדרכו, ולא דרך החלונות מבחוץ. אלא אמר רבה, כל מדידי חשיב עלי לפני ולבנים להם סעיד בהיכל. דם כזה, שאדם חשב להזות מדמו בתוך בית קודש הקודשים. אם הוא הכניס אותו לתוך ההיכל, הוא עדיין לא נפסל. והרמתי ייפסל רק כאשר ייכנס לתוך קודש הקודשים. כן, יש כאן מציאות מסוימת, שאדם הזה לא נפסל בהיכל, אלא רק כאשר מגיע לתוך קודש הקודשים. בעיר רבה, פה יעלם דבר של ציבור. בסעיר עבודה זרה, כלומר סעיר שבא לחפר על עבודה זרה, שצריך להזות מהדם שלהם בתוך ההיכל. הכניס דמן לפני ולפנים, הכניס את הדם שלהם תוך קודש הקודשים. הוא צריך להזות בהיכל, לא בתוך בית קודש הקודשים. אבל הוא הכניס את זה. מהו, האם זה נפסל או לא? מי אמרינן אל הקודש פנימה? כל אחד יקרינן אל הקודש, קרינן פנימה. כל אחד לקרינן לקודש, לקרינן פנימה. דם כזה של חטאת החיצונה, שהוא נפסל לפעמים כשהוא נכנס לקודש, נכנס להיכל, מלא הוא יכול להיפסל גם כשאתה מכניס אותו פנימה לתוך קודש הקודשים. אבל דם כזה של חטאות הפנימיות, שהוא לא נפסל לעולם אם הוא נכנס רק לקודש. אז אם כן מלא, לא אומרים בו שעל כל פנים יתחייב ויפסל אם יתקיים בו הסיום של הפסוק פנימה. או שנאמר לו, בכל אופן זה נפסל. או דילמה, שלא מקומנו. כיוון שאחרי הכל זה נכנס לפנימה, נכנס למקום שלא היה צריך להיות, אז גם כן יכול להיפסל. אם תמצא לומר שלא מקומן הוא, ולכן אם הכניס מהאדם של פר עלים דבר או סעיר עבוד עזרי, הכניס זה תוך קודש הקודשים, זה נפסל, פר וסעיר שיום הכיפורים, שצריך להזות מהאדם שלהם בתוך קודש הקודשים, היזה מדמן על הבדים, כפי ההלכה, והוציאן להיכל, בשביל להזות שמה על הפרוכת, עזבח הזהב, והכניסן, הכניס אותם שוב, מהו? מי אמרינן? מקומן הוא, אז זה לא יכול להיפסל, או דילמה, הוא הביא נפק נפק, כמה שזה יצא, כבר לא צריך להיכנס עוד פעם לבית קודש קודשים, אם נכנס שם שוב, אז זה נפסל. אם תמצא לומר הועיל ונפק, נפק כמה שזה יצא, אז כבר לא אמור יותר להיכנס לבפנים. היזה מדמן על הפרוכת. יצא להיכל, היזה מדמן פרוכת. עכשיו הלך יותר אחורה, הוציאה למזבח, יותר אחורה כדי להזות על המזבח הזהב, על טהורו של מזבח ועל ארבע הקרנות, והכניסן שוב פעם מתקדם, אדם הזה יותר קדימה אחרי המזבח עד לפרוכת. אבל בתוך ההיכל הכל, מהו? החב עד אחד מקום, אחרי הכל נמצא בתוך ההיכל, לא נכנס פנימה יותר. הוא נמצא לפנים מן המזבח, או לפני המזבח, אבל הכל בתוך ההיכל. זה מקרה מקום אחד. לא נקרא נכנס לפנים מחיצתו, ומלא זה קשר. עודיל מה יציאה קרינה בה, תקו, הרי כתוב הפסוק, ויצא אל המזבח, אחרי שהוא מזר לפרוכת, הוא מתרום, ויצא אל המזבח, כלומר, שהוא ילך עד לצד מזרח, ילך ממש לגמרי מחוץ המזבח. אז כמה שאתה קרא זה בשם יציאה, אז מלא נאמר שאם הוא חוזר חזרה בין המזבח לפרוכת, זה נקרא כביכול מקום אחר. תקו, ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.